מרגישים בודדים? מרגישים שאתם לבד בעולם? למרות שאתם מוקפים בבני משפחה וחברים ואולי בני זוג ואולי ילדים? ובכל זאת מרגישים בודדים? מה זה בדידות? מה זה הרגש הזה? זה רגש בכלל? אולי זה מצב? אולי זה מצב קיומי? רק אני מרגישה בדידות? האם זה אמור לבייש אותי? האם אני אמורה להרגיש בושה כשאני מרגישה בדידות? האם זה מראה שאני לא מוצלחת כי אני מרגישה בדידות? שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו מאז שאנחנו ילדים, כשאנחנו פוגשים את התחושה הזאת שקשה כל כך להכיל. אז שלום לכם, כאן אסנת רותם גבאי, והיום אני אדבר איתכם קצת על בדידות, מה השורשים שלה, מאיפה זה הכל מתחיל. מי מכם ששמע את הפרקים הקודמים בפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, אתם בטח יודעים שאני אחזור שוב לילדות. זה המקום להתחיל לחפש שם את השורשים, איפה הכל התחיל. אז בדידות, בואו נדבר על זה שבכלל להגיע לעולם הזה, איך נוצר תינוק. תינוק נוצר מחיבור. חיבור של אהבה ולפעמים חיבור של נישואים ללא אהבה או סתם חיבור לא מתוכנן, אבל תינוק נוצר מחיבור של שני בני אדם, או אם זה נעשה בהפריה אז ביצית וזרע, אבל הוא נוצר מחיבור. וכשהאם נמצאת בהיריון, אז התינוק העובר מחובר לאמא שלו, שוכן ברחם שלה, הוא מחובר אליה בחבל הטבור, הוא עדיין מחובר. באיזשהו שלב, הרחם המגנה של אמא מתחילה לדחוף אותנו החוצה, אל העולם. הרחם, הרחומה, המכילה, זאת שבתוכה שכנו והייתה לנו בית חם, מלטף, מארסל, פתאום מתנגדת לנו ודוחפת אותנו החוצה. תארו לכם איזו תחושה זו יכולה להיות. רובנו לא זוכרים את החוויה הזאת, אבל היא ממשיכה להתקיים ברמת התת מודע. כל הרשמים שצברנו מהרגע שהגחנו לעולם נמצאים בתוכנו ברמה הלא מודעת. חלקם באים לידי ביטוי באופן לא מודע בחיים שלנו. אז אני רק מתארת את הלידה כתהליך שהוא בעצם מבהיל בשביל התינוק. זה יכול להיות אפילו, חלק מכנים את הלידה כמשהו שהוא כמעט אלים, דוחף, גם האם עוברת שם חוויה שהיא לא פשוטה וקשה, וגם התינוק. אבל ביחד הם צולחים את זה, והתינוק נולד. ובמקרה הכי טוב, זה שהקשר בין האמא לתינוק יכול ליצור עבורו מקום מארסל נוח ובטוח בשביל להקות שורשים במשפחה הזו, במרכז הקליטה הזה, אפשר לקרוא לזה, הגיע עולה חדש מהקוסמוס, והוא צריך להיקלט כאן. אז יש המון משקל על השלבים הראשונים בחייו הראשונות של הילד, של הילוד, הקשר עם אמא, הקשר עם אבא, והחיבור אליו והדרך שבה הוא גדל. אז איזו אמא חיכתה לכם בצד השני? האם אמא שלכם הייתה חמה, מחבקת, קשובה? האם אמא הייתה עוטפת, מנחמת? האם אמא הייתה זמינה, רגשית? האם אמא הייתה סבלנית? או שמא הייתה לא סבלנית ואולי אפילו עצבנית? האם אמא הייתה בכלל נוכחת? האם האמא שלנו הייתה נוכחת רגשית? כי יש הבדל מאוד גדול בין אמא שהיא נוכחת לבין אמא שהיא לא נוכחת או נוכחת רגשית. יש הבדל ברמה הפיזית לבין הרמה הרגשית. לפעמים אמא יכולה להיות עם הילד 24 שעות ביממה, לגדל אותו, להשקיע בו, להכיל אותו, להחליף לו, להשכיב אותו לישון, לתת לו את כל מה שהוא צריך ברמה הפיזית. והנוכחות הרגשית שלה כמעט ולא מתקיימת או מתקיימת באופן חלקי. פה מתחילה הטראומה הראשונה, שנקראת attachment trauma, שזה אומר טראומת ההתקשרות, ההתקשרות לאימא, ובהמשך ההתקשרות לאבא. למה אני אומרת בהמשך? כי המטפל העיקרי, בדרך כלל, במשפחה שהיא אבא ואימא, היולדת, או האם, היא המטפלת העיקרית, ואליה נקשר התינוק באופן מיידי או שלא. איך אנחנו יודעים מה צריך תינוק בשביל להיקשר? קודם כל, תחשבו על זה שתינוק עדיין בשלבים ראשונים של החיים שלו, עדיין אין לו שפה. הכל חדש לו. הכל ראשוני בחוויה. והוא לא יודע לתקשר, אלא אם כן הוא בוכה, או ממלמל, או מזיז את הגוף שלו, או מביע איזשהו ביטוי לא מילולי לחוויה שלו, למה שהוא מרגיש. כשאימא לא זמינה, יש מצבים שהתינוק מרגיש נטוש, זאת אומרת, אימא לא יוצרת קשר עמוק עם התינוק שלה. תתארו לכם, תינוק מגיע לעולם, אתם יודעים איך תינוקות הם, כשהם יוצרים קשר עין, הם מתעכבים ומסתכלים עליך, ומסתכלים עליך, וחוקרים אותך ובוחנים אותך, ואין להם בעיה להסתכל על כל אובייקט או אדם, הם מסתכלים ומחפשים תגובה, ותקשורת, ותקשורת לא מילולית. ככה הוא יוצר קשר. אם יש להורים איזושהי חסימה או איזושהי נוקשות בתקשורת שלהם, שהם פחות יוצרים קשר עם קשר עין, או קשר של מגע, אם הורה הוא פחות נוגע, יכול לצלול לתוך העיניים של התינוק, ללמוד אותו ולשקף לו. כי אחד הדברים שהכי נותנים לתינוק, לילד, את חוויית הממשות של הקיום שלו, הדבר שהכי נותן לנו, חוויה שאנחנו אמיתיים וממשיים, זה שיקוף. זאת אומרת, זה נקרא באנגלית mirroring. שיקוף לילד זה כל הזמן, אפילו אם הוא לא יודע מה עובר עליו, האמא מדברת איתו, מדבבת בעצם אותו באיזשהו אופן, היא אומרת עבורו את מה שעדיין אין לו שפה. אתה עייף, אתה רוצה ללכת לישון, אתה כועס, מה אתה רעב, זה דברים של צרכים פיזיים, אבל יש גם עניין של רגשות, או כל הכבוד, איזה יופי, ולחזור שוב ושוב, ולשים לב לכל דבר. תחשבו על זה שהילד לא ממש יודע מי הוא, מי שנותן לו את תחושת הקיימות שלו, זה מי שמגדל אותו, שמשקפים לו כל הזמן, מה הוא עושה, ממש כמו שרואים משחק כדורגל, והשדרן או הפרשן מתחיל לפרש את המשחק, זה עושה ככה וזה עושה ככה, והוא לא מפספס מלא פרטים, הוא שם לב מה זה עושה ואיך זה מגיב. זאת אומרת, תחשבו שההורים אמורים להיות ככה, על הילד שלהם, הם להסתכל עליו, ללמוד אותו, להבין אותו. הפרשן של משחק הכדורגל, הוא לא מסתכל על המשחק וממציא לעצמו בתוך הראש משחק שלא מתקיים על המגרש, ומספר לצופים בבית לאן לדעתו המשחק הזה הולך, או מה הסוף שלו, או מה הוא צופה, הוא יכול לתת הערכה כזאת ואחרת, אבל הכל מתבסס על מה שקורה בשטח, במגרש עצמו. הרבה פעמים הורים לא עושים את השיקוף הזה, את השידור הזה בחזרה אל הילד. השידור הזה לא נועד לצופים בבית מבחינה הורית, הוא נועד לילד, שהילד בעצם מקבל שיקוף למה שהוא עושה, דרך השיקוף, המירורינג, ההשתקפות של איך שההורה נותן לו סוג של תרגום, פרשנות למי שהוא. ובכוונה אני אומרת תרגום ופרשנות, כי תרגום זה ממש אחד לאחד, אבל עדיין זה דורש מיומנויות שיא, להיות הורה שמתרגם ממש במדויק במדויק את כל מה שעובר על הילד שלו. ולכן יש תקשורת. תקשורת יוצרת שאלות ותשובות. ההורה מברר עם הילד. הוא לא מכתיב לו מי אתה ומי אתה. ומה שקורה שיש הורים שכשהילד מתחיל לגדול ויש איתו כבר יותר תקשורת, ההורה אומר לילד לאן המשחק שלו אמור ללכת. זאת אומרת, הוא לא משקף לו את המשחק שלו, או שהוא מכתיב לו, או שהוא בכלל לא מסקר את המשחק שלו. זאת אומרת, המשחק הכדורגל, שוב, האנלוגיה של משחק הכדורגל, המשחק משודר, וזה משודר בטלוויזיה. אתם מכירים את זה שבאים לפעמים לבית, הטלוויזיה דולקת, יש משחק על המרקע, אף אחד לא ממש יושב וצופה באופן פעיל, שומעים מדי פעם את הקהל, את הצעקות, את הפרשנים ברקע, הכל ברקע כזה. הבית ממשיך להתנהל כאילו אין בבית משחק כדורגל. תחשבו את רמת המחויבות שיש לאוהדי כדורגל, כשהם יושבים מול המרקע, מול המסך, ועם עוד כמה חברים, וצעיפים, ומרוכזים, ומגיבים, ונושמים את המשחק. החוויה הזאת, גם במגרש עצמו, לא רק בשידור בטלוויזיה, גורמת לשחקנים לקבל כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה כוח לשחק את המשחק הכי טוב שהם יכולים. תחשבו איזה כוח יש להם בעקבות המעורבות העמוקה של האוהדים בתוך המשחק הזה. תחשבו שהחוויה הרגשית של ילד היא להיות הכוכב הזה בעולם שלו. כי יש שלב כזה שהוא שלב מאוד טבעי, שלב הנרקסיסטי של הילד, שזה השלב שבו הוא מאוד מאוד מרוכז בעצמו, הוא רואה את עצמו בתור מרכז העולם, כן, הוא מרכז העולם, וזה שלב מאוד בריא לאפשר לו להתפתח בצורה בריאה, לתת לו שיקופים ולעשות לו, לעודד אותו, וגם כמובן לשים לב כשהוא עובר את הגבול ולתקן אותו ולשקף לו ולהגיד לו מה בסדר בבית ומה לא נחשב לקביל. לא, אנחנו לא שופכים על השטיח ולא מה עשית, תראה איך אתה מתנהג, אלא יש את המקום שכל הזמן משקף או מתקן, מדריך, מנחה, עושה גם סוג של מנטורים. זאת אומרת, תחשבו איזה תפקיד מונח על כתפי האם והאב, שהאימא, אני מדברת יחסית, מתייחסת לאימא, כי האימא זה המבוגר הכי קרוב לילד ברמה הראשונית, אז אנחנו נתייחס כרגע לאימא, וזה לא פותר את האבות בהמשך. האימא אמורה לראות את הילד, לתקשר איתו במבט. תחשבו איזה כיף זה שמישהו ממש רואה אתכם, מתבונן בכם. תחשבו, האם הרגשתם פעם את התחושה הזו שאימא מסתכלת עליכם במבט שקורן כולו אהבה וסבלנות? זאת אומרת, זה לא מבט כזה, אני אתן דוגמה, שנותנים מבט מהיר ותוך כדי האימא מדברת ואומרת, מאמי שלי, חיים שלי, איזה יופי לראות לך שזה גם נהדר. אבל תחשבו מה זה בשלבים ההתחלתיים, עוד לפני שיש שפה, והתינוק עוד לא מדבר, והוא מחפש כל הזמן תקשורת, תראו איך תינוקות יוצרים קשר עם מבוגרים זרים אפילו שעוברים ברחוב, חולפים להם על פני העגלה, ומסתכלים, וממש מסתכלים בעיניים, ומסתקרנים מהתקשורת, ומסתכלים על בעלי חיים, ומושיטים יד ללא פחד, ורוצים קשר ותקשורת, ורוצים ליצור קשר ולהשתייך למשפחת האדם. זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש, ואם ניתן לזה מקום, ועידוד והדהוד, זה משהו שמאפשר יכולת תקשורת להתפתח ולהתפתח וליצור בונדינג והתקשרות בריא, גם של הילד עם ההורים שלו, וגם עם הסביבה הקרובה, ובהמשך עם העולם, כי החיבור הוא חיבור בטוח. הוא מרגיש שההורים שלו נוכחים, ושהם רואים אותו, ושהם מגיבים אליו, הם משקפים לו, הם מדריכים אותו, הם מלמדים אותו, איך חיים, מה הכללים בבית. הרבה פעמים גם, אם אני אתייחס לחוויה הזאת של לבייש ילד, למשל, חוויית הבושה, היא בעצם סוג של שיטת חינוך שהייתה מאוד מאוד מקובלת מאות בשנים בקרב בני אדם. זאת אומרת, כשילד היה עושה משהו שהוא לא מקובל או לא מתאים, או אפילו פשוט מרגיז ברמה האישית את האגו או את מערכת העצבים של האמא או של האבא, וזה לא בא להם טוב. ויכול להיות שזה משהו ברמה אישית ולאו דווקא אקט כביכול חינוכי או מדריך אותו לחיים או לחיות בחברת תקינה, אלא סתם הוא עושה איזה משהו שהרגיז ולא בטוב. עכשיו תחשבו שבסדר, זה קורה, זה קורה שהורה מאבד את ההשתונות והוא מתרגז והוא צועק ומשתיק את הילד או שמכריח אותו לעשות משהו. זה קורה. העניין הוא, האם זו שיטת חינוך? האם זה משהו שקורה על בסיס קבוע? שכל פעם שהילד עושה משהו שהוא לא לפי מה שציפו ממנו, מבלי שהוא קיבל את את ההדרכה הזו בצורה מפורטת, תחשבו כמו מישהו שמגיע למקום עבודה חדש, ואף אחד לא חונך אותו, ואומרים לו תתחיל לעבוד, והוא מתחיל לעבוד, והוא מנסה להשתלב, וכל פעם הוא עושה איזה טעות, מחוסר הבנה וחוסר ידע, ובכל פעם שהוא עושה טעות, צועקים עליו, מבשים אותו, קוראים אותו לשיחת מוטיבציה, ואז מזה הוא לומד, אוקיי, מה הייתי צריך לעשות, אבל החוויה הזאת שחוזרת על עצמה, זאת אומרת שיטת החינוך ושיטת החניכה, הופכת להיות בצורה כמובן לא בריאה, למה לא, מה לא, מה לא, מה לא בסדר, מה לא בסדר, מה לא בסדר. זאת אומרת שהשיקוף שלו, המירורינג שהוא מקבל, הוא שלילי, המנטורין שהוא מקבל הוא שלילי, וברגע שזה, זו הופכת להיות התקשורת על מה לא ומה לא בסדר, וכשמשהו ושהדברים אחרים קורים בסדר, אין על זה שיקוף, אין על זה התייחסות, אין לזה עידוד והדהוד, עידוד בעין והדהוד. אם אין את כל המשובים האלה, הילד מרגיש שהוא, קודם כל, אסור לי לטעות, ככה הוא מפנים, הוא מפנים פרשנויות שנוצרות מתוך חוויית החיים שהוא מנסה להבין. תחשבו שילד מנסה להבין את מקומו בעולם, אנחנו מנסים להבין מה אני עושה פה, מה נכון, מה לא נכון. ולנו כילדים יש רצון מאוד אז באופן מובנה, מותנה, אנחנו רוצים שההורים שלנו יאהבו אותנו, כי הם מרגישים לנו המבוגרים האחראים שהביטחון שלנו, הבטיחות שלנו, תלויה בידיים שלהם, ואם הם יכעסו עלינו רוב הזמן או שיהיו לא מרוצים מאיתנו, כילדים אנחנו לא חושבים על זה בצורה רציונלית, אבל יש לנו חשש שאולי יעיפו אותנו מהמשפחה או שיפסיקו לאהוב אותנו, ואז איך נשאר בחיים? תחשבו שאנחנו משחזרים את זה הרבה פעמים באופן לא מודע, כשאנחנו עובדים בעבודה עם בוס שהוא מאוד ביקורתי ומאוד שיפוטי, והוא נותן לנו משובים שליליים בעיקר, אבל לא מפטר אותנו וגם לא מאיים בפיטורים. ואז יש אז מין חוויה כזאת מוזרה, דיסוננס קוגניטיבי כזה, שדיסוננס קוגניטיבי הכוונה משהו בהיגיון מתנגש. מצד אחד הוא כל הזמן נראה שהוא לא מרוצה ממני, מצד שני הוא נותן לי עוד דברים, והוא סוג של לא אומר לי, אם עובר יום ואני לא מקבל ממנו שום משוב, אני מבין פחות או יותר שהייתי בסדר, או שאין לו על מה להעיר לי, אבל אני לא מרגיש טוב, ואני לא מרגיש טוב עם עצמי, כי אני מפחד שכל מה שיש לו להגיד לי זה דברים רעים, אז כבר עדיף לי שהוא קצת לא ידבר איתי, כי ככה זה מראה לי שאני יותר בטוח למעשה מהמתקפות שלו. והחוויית האימה, שלפעמים יש מבחינה של הישרדות, שיפטרו אותי, שיפטרו אותי, שיפטרו אותי, ואני ממשיך לספוג התנהגות כזו, שהיא לא מעצימה, נותנת לנו רמז לאיפה בילדות שלנו חווינו מערכת יחסים כזו. מערכת יחסים שהיא לא מעצימה, מערכת יחסים שהיא לא באמת רואה אותנו, לא משקפת לנו שיקופים מתקנים ושיקופים מעודדים, אלא הכל הולך על השלילה, ואז אנחנו גם לא ממש יודעים כמה אנחנו טובים, אם היינו עושים את זה, זאת אומרת, אין משוב, תבינו איזה חוויה זאת, ואני אפילו לא צריכה להגיד לנו להבין את זה, כי אנחנו כולנו מכירים את החוויה הזו, שאנחנו מרגישים לפעמים כמו אוויר, כמו לא מספיק, לא ראויים, לא ראויים לתשומת לב הזו, בושה עמוקה, לפעמים יש אפילו לילדים, חוויה, ושמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה ניסוחים, אבל כולם דיברו על אותה חוויה. והחוויה הייתה, הרגשתי כאילו אני לא ממשית, כאילו אני לא אמיתית, כאילו המצאתי את זה שאני קיימת, כאילו אני לא באמת ממשית, אני תמיד מופתעת שזוכרים איך קוראים לי, או שמזהים את הפנים שלי, אחרי שראו אותי רק פעם אחת, זה תמיד מפתיע אותי. תבינו, זה חוויה של חוסר נראות, וזה חוויה של חוסר ראיות, כמובן שזה אותו שורש, לראות ולהיות ראוי, להיראות ולהיות ראוי, כי מה שיוצר לילד את חוויית אני ראוי שלי, זה האם רואים אותי, והאם רואים אותי באמת, ואם אין לנו את החוויה הזאת מינקות, שבאמת באמת רואים אותנו, שההורים שלנו באמת מכירים אותנו, שהם למדו אותנו, שלא הפכנו להיות מחלקת הסברה עבורם, שאנחנו מחלקים פליירים של עצמנו ואומרים, אמא תראי מה עשיתי, אבא תראה איך אני פה. אני מתכוונת ברמה כמובן מטאפורית, שאנחנו כל כך הרגשנו לא נראים ולא נשמעים, ואף אחד לא שם אותנו במרכז הבית וצופה במשחק החיים שלנו, ומנסה להבין אותנו דרך החוויה הסובייקטיבית של החיים, איך שאנחנו חווים את העולם. תבינו איזה צורך עמוק זה. ואם הצורך הזה לא מתממש ואנחנו חווים בושה, הילד, כל ילד, בגלל שיש לו את הריכוז העצמי הזה בשלב הנרקסיסטי, שהוא עד גיל 5-6 ברמה הבריאה שלו, אז הילד מרגיש שהכל קשור אליו. אז אם אמא שלי היא לא זמינה רגשית, היא לא נוכחת, היא לא קשובה, היא מוטרדת, היא טרודה, היא עצבנית, היא עסוקה, היא אוקוליק, היא סתם לא מחוברת לעצמה באופן כללי כבן אדם, או לא מודעת לצרכים שלי כילדה או כתינוקת. אם כל הדברים האלה לא מתקיימים, חוויית הבושה אצלי היא הולכת וגדלה, כי החוויה שהבושה היא בעצם אם אמא שלי לא לומדת אותי, לא משקפת לי, לא, הילד לא מרגיש את זה ככה, הוא מרגיש, אני מרגיש לא טוב, אני מרגיש לא אהוב, אמא שלי גם יכולה להגיד לי אני אוהבת אותך, אבל אני לא ארגיש אהובה. ברמה האינטלקטואלית אני אספר, ואם אני אדבר על ההורים שלי, אני אגיד, אני יודעת שההורים שלי אוהבים אותי, או אם אני אדבר עם קרוב משפחה שנזכיר דברים מהעבר, אז הוא אגיד, אבל את יודעת שההורים שלך אוהבים אותך? אני אגיד לו, כן, אני יודעת שההורים שלי אוהבים אותי. אז למה לא מרגישה ככה? זה לא למה אני לא מרגישה שהם אוהבים אותי, אלא למה אני מרגישה לא אהובה? למה אני מרגישה בודדה? למה אני מרגישה לא נראית? ולמה אני יוצאת עם האנרגיה הזאת לעולם? כי זה מה שנתנו לי כחינוך מקדים, כהכנה ליציאה לעולם. אני לא מרכז העולם, אני לא חשובה, אני לא מספיקה. ואז לילד נוצרות כל מיני פנטזיות, אם הייתי מספיק מעניינת, אם הייתי מספיק טובה, אם הייתי מספיק יפה, אז בטח ההורים שלי היו מתעניינים בי, אם הייתי מספיק מוצלחת. זה ההתחלה של הפנטזיה. הפנטזיה הגרנדיוזית של אני הולכת להיות וואו, אני הולכת לגדול, אני הולכת להצליח, אני הולכת להיות וואו, כדי שאמא או אבא או כל העולם עכשיו יראו שאני ראויה לתשומת הלב הזו שחסרה לי, ולקשב הזה ותעקבו אחריי, כמו שאתם עוקבים אחרי הכדור במשחק כדורגל, אל תפספסו גם אם הוא עובר מרגל לרגל, גם אם הוא נזרק לפה או נזרק לשם, תעקבו אחרי הכדור. אני רוצה להיות הכדור הזה שלא משנה עם מי אני מצטלבת דרכי ואת מי אני פוגשת ומה אני עושה ומה אני לא עושה. אני הגיבורת העלילה. זה הצורך של הילד. זה נשמע נרקסיסטי לחלוטין, ואכן אתם צודקים, זה נרקסיסטי בריא, כי זה השלב שבו אנחנו מתחילים בתקווה להדליק בתוכנו את הסלף, את העצמי שלנו. אם אמא לא נוכחת, העצמי לא נדלק, הוא לא מתעורר בתוכנו, הוא לא מתגבש, ואנחנו לא יודעים מי אנחנו. אנחנו יוצאים לעולם וממשיכים לחפש את ההשתקפות העבודה שלא קיבלנו, אנחנו מחפשים אותה אצל מורים, אצל קואוצ'רים, אצל מנטורים, אצל חברים, אצל בני זוג, אוי כמה זה קורה עם בני זוג, אצל בוסים ובוסיות ופרופסורים ו- you name it. ולפעמים כ-codependents, אנשים שהם בתלות הדדית, הכוונה תלות בחוץ, אנחנו ניזונים רק מהפידבקים של העולם. ואין לנו את עצמנו, העצמי שלנו לא מתעורר, בטח אני מדברת על העצמי האותנטי, הוא לא מתעורר. יכולה להיות לנו חוויה של עצמי, אבל העצמי שאנחנו חווים היא לא אמיתית, זה עצמי מזויף נקרא. מה זאת אומרת העצמי המזויף? זאת אומרת שהעצמי האותנטי לא קיבל תגובות שהיינו זקוקים להם, מענה, שיקוף, הדרכה, הבחנה, הבחנה לפרטים שלו, אולי אפילו הוא לא התקבל באהבה, אולי היו בנו חלקים ש... תחשבו סתם, אני נותנת דוגמה מאוד קיצונית, אבל יש הרבה דוגמאות, הרבה פחות קיצוניות ומתקיימות באותה מידה ומשפיעות באותה מידה. אני אתן דוגמה קיצונית. אמא נרקומנית או אלכוהוליסטית קשה, נמצאת בחוסר הכרה מרוב שהיא מסוממת או שטויה. ואני כילדה יכולה להיות... ילדה מאוד סקרנית ואוהבת לשיר וצעקנית ומזאת שלוקחת משהו ודופקת אותו על סיר ועושה בום 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 ולא נמאס לי ואני צריכה לראות את הסרטי וידאו שלי בקולי קולות ולשיר עם הדמויות וכזה. והאימא שלי עם הנגאובר מטורף או שהיא בכלל לא בהכרה ואני עושה את הרעש הזה ו... היא מתעצבנת וצועקת עליי, היא לא יכולה לשמוע את זה, מערכת העצבים שלה נמצאת ברטט מאוד לא יציב, ואני נבהלת ומשתתקת, ומבינה שאני רעה, זה הפרשנות שלי כמובן, כילדה, אני רעה, אני לא בסדר, אסור לי לשיר בקול, יש לי כבר הטבעה בתוך הפעולה הזאת שעשיתי מקודם, כששיחקתי, כשהייתי ספונטנית וחופשייה, הצעקה הזאת או חוסר העניין במה שאני עושה והביטול של זה גורם לי להרגיש בושה עמוקה ביכולת הזאת שלי לשיר. אם זה חוזר על עצמו, אני אפסיק לשיר. אני אפסיק לשיר. ועוד ועוד דברים שקורים מתגובות שאנחנו מאוד 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 זקוקים להם. מכל זווית שנסתכל, כל אחד מאיתנו יש לו, הידע הזה יכול לתרום באיזשהו אופן. אני מדברת עלינו כשהיינו קטנים, כשהיינו ילדים ומה עברנו. עכשיו הדוגמה הזאת שנתתי היא דוגמה מאוד קשה, אבל כולנו מכירים מצבים בחיים שאם היה לנו הורה ציני, שהוא לעג על הניסיונות המקרטעים שלנו לפרוץ בקריירת שירה בגיל 5, אז יש הורים שהם מעודדים ומחזקים ו... ויש הורים שהם לא כזה מתעניינים בזה, או זה לא מדבר אליהם, או שהם היו מעדיפים שתפתח יכולות אחרות, ולא את אלה, כי זה לא מקצוע, ועם זה אי אפשר להתפרנס, או whatever. יש כל כך הרבה צורות לקבל משוב חיובי או שלילי מההורים שלנו. ואנחנו תלויים בהם באופן טוטלי. אנחנו תלויים באנשים שמטפלים בנו, במבוגר האחרי שאחראי עלינו, באופן טוטלי. אנחנו זקוקים לשיקוף שלהם, למנטורים שלהם, למעורבות שלהם בחיים שלנו, להכרה שלהם אותנו, שיכירו אותנו ממש. איזה כיף להגיד, אמא שלי מכירה אותי הכי טוב. וכשאני מדברת מכירה אותי הכי טוב, אני לא מדברת על אמא שמעורבבת איתי ושמשליחה עליי את העניינים שלה והיא אומרת לי, את כמוני, גם אני ככה וגם את ככה ואנחנו תאומות סיאמיות וכאלה. אני מדברת על אמא שיכולה להיות שונה ממני בתכלית, אבל היא מכירה אותי ואני מרגישה איתה מאוד מאוד בנוח כשאני באה אליה לבקש עצה או הקשבה או הכלה או מענה. אני יודעת שהיא מכירה אותי, אני יודעת שהיא יודעת איך להרגיע אותי. זה עוד דבר, ילדים קטנים יש להם המון פעמים פחדים ובהלה, הם מאוד עדינים, הם מאוד רגישים, אנחנו מאוד מאוד רגישים כילדים. ואם הורה לא יודע להרגיע, אם האמא לא יודעת להרגיע, להיות המשענת, העוגן, העוגן בעולם הזה, שאמא שלי זה העוגן שלי, שאני יכולה לבוא, ואני לא נשענת עליה בחוסר עונים, למרות שזה שלב גם בריא, אבל בהתפתחות. זה לא רק הישענות בחוסר עונים, ואמא שלי שומרת עליי מהעולם, אלא זה חוויה שאמא שלי יודעת להרגיע אותי, אמא שלי יודעת להכיל אותי, ולהעביר אותי ממצב שהוא... בפאניקה או בלחץ למצב רגוע, יודעת להרגיע אותי, יודעת להוביל אותי ממצב אחד למצב אחר, שזה סוג של טרנספורמציה רגשית, גם אם היא ממצב של חרדה ובכי והיסטריה, למצב של רוגע והרסול בזרועותיה של אמא, ולכת לישון, איך אומרים, כמו תינוק. אז אם החוויה הזאת היא חוזרת על עצמה, אז יש לנו כילדים חוויה של... בטיחות, שאני בטוחה, שהקיום שלי פה בטוח, ואימא שלי רואה אותי, ואימא שלי מבינה, יודעת איך להרגיע אותי יותר ממה שאפילו אני יודעת להרגיע את עצמי, כי בשלבים האלה אנחנו אפילו לא אמורים לדעת להרגיע את עצמנו. אבל מה קורה כשאימא, לא כל הדברים האלה, היא לא מכילה, היא לא משקפת, היא לא מבינה אותנו, היא לא תומכת במובן הזה של להבין את עולמנו דרך המבט שלנו. תחשבו מה זה, אם אתם תראו עכשיו ילד קטן, ויתנו לכם שבוע איתו, ואני רוצה שבשבוע הזה תשיגו כמה שיותר אינפורמציה עליו, במובן של אם הייתם צריכים עוד שבוע לגלם אותו, לשחק את התפקיד של התינוק הזה, הילד הקטן הזה, האם הייתם מצליחים להיכנס לדמות הזאת ברמה הכי מדויקת שיכולה להיות הכי מעמיקה? זאת אומרת, יש לנו פה משימה ללמוד את עולמו של הילד, איך הוא חי את החיים, איך הוא רואה את העולם, איך הוא פוגש את העולם, איך הוא מגיב לדברים, איך הוא נראה כשהוא מתוסכל, איך הוא מתנהג כשהוא עייף, איך הוא מתנהג כשהוא עצוב, כשהוא שמח, כשהוא חסר סבלנות. ללמוד אותו, ממש ללמוד אותו ולדעת איך לתת מענה למקומות שבהם עדיין אין לו כלים. אם הורים לא יודעים לעשות את זה, אנחנו מרגישים לא ראויים, אנחנו מרגישים לא שייכים, אנחנו מרגישים בודדים. גם אם סביבנו 24 שעות ביממה נמצאים אנשים מבוגרים שאחראים עלינו, ושאכן מטפלים בנו ברמה של ההישרדות שלנו בעולם, של אוכל וחוגים ובית ספר ושינה ובגדים נקיים וכל מה שכל הצרכים הפיזיים וגם הטכניים וחלק מהצרכים הרגשיים. למה אני נותנת את הדוגמה הזו דווקא על בדידות? כי בדידות מתחילה להיווצר בגיל הזה שמהרגע שאנחנו נולדים אנחנו מחפשים קרבה, אנחנו זקוקים למגע, אנחנו זקוקים למבט, ולמבט שמשתהה ואיתנו ופוגש אותנו ואינטימיות. איזה אינטימיות נפלאה יכולה להיות בין אימא לילד שלה. אינטימיות נהדרת, נפלאה, מרגשת וייחודית עם כל ילד וילד. כשזה לא קורה, מכיוון שגם לאימא יש עניינים, יכול להיות שגם היא חוותה attachment trauma, גם לה לא ניתנו הכלים האלה, ויש מה שמשמח זה שאפשר לשנות את זה, אפשר לתקן את זה, כי אם האימא בעצמה הולכת לאיזה תהליך של טיפול, למשהו שמרפא את המקומות האלה, היא יכולה להיות עבור הילד שלה האימא שלא הייתה לה. כך שאם אנחנו מסתכלים קדימה על ההשלכות של הדוגמאות הספציפיות האלה שנתתי, וזה לא הכל, אנחנו יכולים לראות שאת אותם אישויים, את אותם קשיים, אנחנו נפגוש במערכות היחסים האינטימיות שלנו. אנחנו ממש משחזרים את טראומת ההתקשרות שלנו בחיים בזוגיות, עם בן הזוג, עם בת הזוג, וככה אנחנו רואים איפה נפגענו. ברגע שאנחנו נכנסים למערכת יחסים, אתם תראו את התלונות שאנשים באים אחד לשני בטענות. הוא לא רואה אותי, היא לא מקשיבה לי, לא אכפת לו ממני, היא לא מאמינה בי, אני מרגישה לבד, אני מרגיש לבד, לא משנה עם כמה אנשים אנחנו בחדר, אני מרגישה בודדה, אני מרגישה שאף אחד לא מבין אותי, אני מרגישה שאף אחד לא ממש מכיר אותי, ולפעמים זה יכול להגיע לחוויה של ממש דיכאון כזה שלא נראה לי שלמישהו אכפת ממני, ואם אני ילך אז אף אחד לא ישים לב, או כל מיני דברים כאלה, או אף אחד לא שואל אותי מה שלומי, אף אחד לא אכפת לו מה איתי. זאת אומרת שאנחנו משחזרים את הטראומה שלנו מההתקשרות עם האמא, עם האבא, גם במערכות היחסים הזוגיות שלנו, וגם כמובן בעוד מערכות יחסים נוספות, חבריות, בעבודה. אתם יכולים לשמוע הרבה פעמים את השחזור הזה באופן לא מודע של הבוס שלי לא רואה אותי, הבוס שלי לא מעריך אותי, אני מרגישה שלא משנה מה אני עושה, תמיד יש לו תלונות, הוא בכלל לא מכיר אותי, הוא לא טורח להכיר אותי. כל המשפטים האלה הם בעצם הפצע הקדום שלא נענה, והמקום הזה מבקש ריפוי, הוא באמת מבקש ריפוי. אני רוצה להציע לכם דרך נוספת להתמודד עם בדידות, כי הדרך המוכרת לנו עם בדידות, חוויית בדידות, אני מכירה באופן אישי שתי צורות מאוד מובהקות. אחת מהן זה לדאוג שאני אף פעם לא אשאר לבד. אני סוג של אובססיבית להיות בקרב אנשים, אני חייבת תמיד לקבוע לי משהו לסוף שבוע, ומשם לרוץ ממקום למקום, הפעלות, פעולות, סרטים, מסיבות, חברים, משפחה, ארוחות, עניינים, פעילויות, עוד עבודה, עוד עבודה, עוד משהו, תמיד עוד פרויקט, עוד דבר, עוד משהו להתעסק איתו, וכמובן בחיים, 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 לא להישאר לבד בלי בן זוג. לא משנה שבן הזוג, בהרבה מהפעמים בני הזוג משמשים כמו באפר, כמו איזה מין הגנה ביני לבין חוויית הבדידות שלי. כאילו אני אהיה כל כך עסוקה שאני לא אגיע לזה, זה תמיד יישאר בסוף הרשימה, בחלקים שאני לא הגעתי לטפל בהם, חוויית הבדידות אני לא פוגשת אותה. איך אני לא פוגשת אותה? אני תמיד מוודאת שאני אהיה עסוקה, תמיד מוודאת שאני אהיה עם אנשים או בפעולות שהן לא מאפשרות לי לשבת ולא לעשות כלום ולהרגיש אני מרגישה לבד. זו דרך אחת לברוח מזה, ודרך אחרת שהיא מאוד מאוד כואבת והיא מתקיימת לא פחות פעמים ואולי אפילו יותר, זה בידוד. יש הבדל בין בדידות, loneliness, לבידוד. בידוד, זאת אומרת, ככל שאני מרגישה יותר בדידות, ככה לא בא לי לפגוש אנשים. אני נסגרת ומתכנסת לתוך עצמי, לא בא לי כלום, אני באיזה דאון. הרבה פעמים בידוד מהסוג הזה מזמין איתו סוג של התמכרות, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לאינטרנט, התמכרות לסקס, לפורנו. יותר נכון, בן אדם שהוא מתבודד, או שהוא יכול להיות התמכרות לסקס מזדמן, זאת אומרת לא עם בן זוג, משהו שהוא לא מחייב אינטימיות, והימנעות מכל דבר שהוא מביא איתו את האפשרות לאינטימיות, למרות בשני המקרים לא יכולה להיווצר אינטימיות, כי אחד נמנע ונמנע, והשני עושה הכל, ולפעמים יש אנשים שזה מאוד מבלבל, אלה שכל הזמן עסוקים ועם אנשים ולא נשארים לבד, הם גם יכולים להעלות פוסטים מאוד חושפניים, וסטוריז מאוד חושפניים, ומספרים הכל להכל, ונוסעים, פוגשים אנשים פעם ראשונה, וישר מספרים להם כל הסיפור של החיים שלהם, כל הקישקה שלהם בחוץ. לפעמים זה מנגנון הסתרה, לפחד מאינטימיות. זאת אומרת, כשבן אדם אין לו פחד מאינטימיות, הוא יכול להיות פגיע. הוא יכול, נאמר, אני אתן לכם דוגמה למשהו שנתקלתי בו לא מעט פעמים. למשל, גבר עם פחד מאינטימיות ומקרבה, החליט להתחיל עם מישהי, עם איזה בחורה שמוצאת חן בעיניו. אם יש לו את הפחד הזה, אבל הוא לא רוצה שהיא תדע, או הוא מנסה לעשות את זה בצורה קולית, הוא סוג של יתחיל איתה באופן פומבי. סתם לדוגמה, הם ישבו כמה חבר'ה במסיבה, היא תשב בקצה אחד, הוא יושב בקצה אחר, ואז הוא יגיד, מה אתם אומרים עליה ועליי, אנחנו, נכון שאנחנו מתאימים? מה את אומרת, אולי עד ואני נצא משהו כזה, וליד כולם, כי זה לא פגיע, זה לא חשוף, זה משהו שהוא נשמע חצי מצחיק, חצי לא רציני, חצי רציני. אמרתי, שלושה חצאים? תעשו אתם את החישוב של השברים, אני אתרכז בתוכן. בכל מקרה, הוא עושה את זה בצורה כזאת, והבחורה מרגישה מצד אחד מאוד מוחמת, שהבחור הזה התחיל איתה ליד כולם, והראה בעניין ליד כולם, ומצד שני, היא מרגישה שזה כאילו לא אמיתי כזה, היא מרגישה איזה מין מבוכה, או לא נוח לה להגיב ליד כולם. הדבר הזה שאתה מעמיד מישהו אחר בתוך מצב שהוא חשוף מדי, אז הופך את זה מאוד מאוד ללא אינטימי. ואם הוא היה ניגש אליה ואומר לה, היי, נעים מאוד, מציג את עצמו, הייתי שמח להכיר אותך, מדבר איתה קצת, פוגש את המבט שלה, חווה את המבוכה של ההתחלה, עובר דרך זה. זאת אומרת, זה ההסכמה להיות באינטימיות. זה אומר שזה יכול להביך, אבל יש לך הסכמה להיות בזה. לתקשר את זה, להגיד לה, וואי, תשמעי, לא נעים, אני בדרך כלל די מתבייש לגש להתחיל עם בחורות, אבל את מאוד מצאת חן ביניי. זה יכול ליצור איזו קרבה אמיתית, כי היא מדברת את האמת. הקרבה הזאת מדברת את האמת. אחרי שנתתי את הדוגמה הזו, אני רוצה שוב לחזור לדוגמה שנתתי מקודם על שתי הצורות ההתמודדות. האחת זה כניסה פנימה, התכנסות שהיא מבודדת מהעולם, יכולה גם לייצר חוויה קשה של רגשות קשים, של בדידות ועצב וכאב, ואפילו תחושה של אבל וחוסר שייכות, וממש שאלות קיומיות, מה אני עושה כאן, מה אני עושה כאן, למי בכלל אכפת ממני, מה המשמעות של הקיום שלי, שזה ממש יכול להוביל לאיזה שיח מאוד עמוק, וזה גם יכול להוביל לדיכאון. אנחנו צריכים לשים לב איזה תוכן אנחנו מביאים לתוך הבדידות שלנו, האם אנחנו בורחים מעצמנו, או האם אנחנו מתחפרים בעצמנו, ומהי הדרך השלישית. בעיניי הדרך השלישית, זה קודם כל לחקור. ממש לחקור, לאור מה שאמרתי לכם, לדוגמה, יש עוד הרבה דברים, עוד הרבה תפקידים וכלים שהורים אמורים לתת לילדים שלהם, אני התייחסתי לכמה ואני אזכיר לכם, המענה הזה לצרכים הרגשיים של התינוק, שזה אומר חיבוק ומגע ומבט וקשר עין, ולתקשר עם המלמולים שלו, ולהתחבר לרמה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, להסתכל על המקומות שבהם הוא נמצא ולתת לזה מענה. תחשבו שהילד למשל בוכה ובוכה, והאמא נלחצת, מרימה אותו ומטלטלת אותו ומנענת אותו ומנסה להרגיע אותו, והוא לא נרגע, והוא מרגיש את הלחץ של האמא שהיא כבר לא יכולה לשמוע אותו בוכה, שזה קורה. האמא לא נרגעת, היא לא נותנת מענה, היא רוצה שהוא ייתן מענה לצורך שלה בשקט. זאת אומרת, מתחיל להיות פה קושי של הצרכים של מי יותר חשובים. אבל האמא לא תגדיר את זה הצרכים שלי יותר חשובים. היא פשוט תבטא את זה באופן לא מודע, והילד, התינוק, יקבל באופן לא מודע את הצרכים של מי יותר חשובים, ואיך הוא מסתדר לפי זה. איזה צרכים בתוכו הוא ישתיק, ואיזה צרכים בתוכו הוא ייתן להם מקום. כשהילד מרגיש שאין מענה לצרכים, או אמא נעדרת בעין רגשית, היא לא נוכחת, הוא יכול לפתח שלוש צורות של ביטוי, של תגובה לזה, של ה-attachment trauma. והן, אחד הוא נהיה עוד יותר נידי, עוד יותר חסר ביטחון בעולם, עוד יותר קשור אליה ונאחז בה, ותחשפו שגם ככה לאמא הזו קשה להיפתח בצורה אינטימית ולהיקשר בצורה מלאה עם הילד, והילד עוד יותר נדבק ועוד יותר נודניק ועוד יותר תובעני ועוד יותר צריך את תשומת לב שלה ועוד יותר צריך ממנה. זה מייצר חוויה של תינוק חווה את עצמו באיזשהו שלב שהוא מעיק, שהוא נטל, שהוא יותר מדי, שאי אפשר להכיל אותו. אתם מכירים את החוויה הזאת לפעמים מול בני אדם? שאתם לא מספרים לחברים הטובים שלכם מה בדיוק עובר עליכם, ושאתם לא מספרים לבני הזוג שלכם או לבנות הזוג שלכם מה בדיוק עובר עליכם, או להורים שלכם ששואלים איך את, איך אתה, מה אתה, אתה בסדר, אתה צריך משהו, ואתה אומר לא, לא, אני בסדר, אני לא צריך כלום. אז זה כבר גולש לתגובה השנייה של התינוק, שזה אומר, זה נקרא self-sufficient, זאת אומרת ילד שיכול להסתדר לבד. כמה שיותר מהר הוא לומד להסתדר, לא לבקש עזרה, הוא שואף לאיזו עצמאות מוגזמת, הוא לא מספר הרבה, הוא לא משתף הרבה, צריך לדובב אותו כל הזמן, והאמא אומרת, מה, אני הכי שואלת אותו, אני רוצה ליצור איתו קשר, אני שואלת אותו מלא שאלות, הוא עונה לי בקצרה, והאמא נשארת אל מול הדבר הזה בחוסר עונים, כי זה דורש מהאמא, אפשר לתקן את זה. זאת אומרת, משהו קרה בילדות, בינקות, שגרם לילד כאילו להתכנס לתוך עצמו ולהגיד, אני עצמאי, אני לא בא לבכות לאמא, אני לא בא לבכות לאף אחד, אני מסתדר, קוראים דברים בגן, הוא לא בא לספר, לפעמים האמא מקבלת טלפון מהגננת או מהמורה, שאומרת לה ככה וככה קרה בגן, מה באמת, הוא לא אמר לי שום דבר. ולפעמים הילדים האלה גם לא יגידו על דברים שבהם היה להם צרכים המורה או הגננת נענו לצרכים האלה וידעו את ההורים, ולפעמים גם לא באים לספר כשקוראים להם דברים טובים, כמו זכייה במשהו או הצטיינות במשהו, והילד מרגיש כאילו טוב, יאללה, את מי זה מעניין, ורק כשהמורה מיידעת את ההורים, איך הילד שלהם, ההורים לפעמים יכולים להיות ממש מופתעים, למה הוא לא סיפר שום דבר מזה בבית, כי יש שם משהו שכבר הילד לקח על עצמו את התחושה של כאילו אני מסתדר לבד, ואני לא רוצה להכביד על ההורים שלי, ואני לא רוצה להעיק עליהם, והרגישות שלו כבר מתחילה לקלוט את הצרכים שלהם, והוא משתדל לא להוסיף להם עוד גם את הצרכים שלו. תחשבו כמה מהר אנחנו כילדים וכתינוקות לומדים מה ממה שאנחנו עושים יש לזה מקום, וממה שאנחנו אין לזה מקום. ואז נוצר כמובן עצמי מזויף. למה עצמי מזויף? אם אני רוצה להישאר מחוברת למשפחה שלי, ויש לי עצמי שהוא יותר פרוע, שהוא יותר קולני, שהוא יותר שמח במשפחה שלי, כזאת סגורה יותר, שקטה יותר, פחות מדברים, פחות מתקשרים, ואני פטפטנית גדולה, ואני לא אקבל על זה מענה, מהר מאוד גם אני אפסיק לפטפט. אני אפסיק לתקשר בצורה שבה באתי לעולם. אני אלמד את אורחות הבית, ואני אלמד לדבר ולהתקשר ולהיות כמותם. הבושה הזו שאנחנו סופגים אותה מילדות, שמסבירה לנו כביכול, אני לא בסדר, משהו אצלי לא בסדר, אמא שלי לא קשובה אליי, אני לא חשוב, אף אחד לא אוהב אותי, כל מיני חוויות של בושה קדמוניות. אז מתוך הבושה הרעילה הזו, שוב, לצאת שתי התפצלויות. אחת זה להיות מלא בבושה, שיימפול. הבושה משתקת אותנו וגורמת לנו לחוויית ערך עצמי נמוך. והחצי השני שזה, הפיצול השני של זה, זה שיימלס. זאת אומרת חסרי בושה. ואני מדברת על חוסר בושה ברמה לא בריאה. כי יש בושה בריאה, זאת אומרת, אנחנו לא נלך ברחוב ונחליט להתפשט פתאום ברחוב ולהתנהג בצורה מינית עם השוטר שעצר אותנו או משהו כזה. יש לנו את הגבולות. אנחנו יודעים מה הגבולות המקובלים, הבריאים, גבולות בריאים, בקרב היותנו בני אדם שחיים בקהילה. כשילד מאבד בושה, הוא מתנתק מחוויה הבסיסית של שייכות ושל קשר וחשיבות להיות בקשר. הוא יכול לפתח בתוכו חלקים שהם לא אכפת להם מאף אחד. רק מההישרדות של עצמו, שזה המקום שבו הנרקסיזם הבריא נפגע והפך להיות הפרעת אישיות נרקסיסטית. זה ממש ככה נותנת לכם, תראו מאיפה הכל, 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 הכל מתחיל. וכשאנחנו מסתכלים על אנשים בוגרים ואומרים, היא ככה והוא ככה והוא מתנהג יפה וזה לא מתנהג יפה והבן זוג שלי לא מקשיב לי והבן זוג שלי לא אוהבת אותי, וכל מיני דברים שאנחנו חושבים שהשורש שלו זה כמה הוא נמשך אליי, או אמרתי את הדבר הנכון או לא אמרתי את הדבר הנכון, או יש לו בעיות בתקשורת, או יש לו בעיות באינטימיות, וכל ההשלכות האלה שאנחנו משליחים אחד על השני, השורש אכן נמצא בינקות ובילדות. ואם אנחנו רוצים לרפא את זה, זה אומר שעלינו מוטלת המשימה לחזור אחורה ולחקור מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו זוכרים. גם בעזרת טיפול זה מאוד עוזר לנהל את התהליך הזה ביחד עם מישהו שהוא מטפל, שהוא טוב, שהוא קשור, שהוא אמפתי, שהוא באיזשהו מקום מגלם עבורנו את מה שלא ניתן לנו באופן טבעי. ההקשבה הזו, ללמוד אותנו, להבין את העולם שלנו, לשקף לנו ולשקף לנו את מה שאנחנו מרגישים, לשקף לנו את זה ולתת לנו כלים ולכוון אותנו, לתקן אם יש מקומות שבהם אנחנו, זה נקרא בליינד ספוט, שיש לנו נקודות עיוורות שאנחנו לא רואים איך אנחנו נכנסים באותו קיר שוב ושוב, והמטפל או המנטור שלנו או הקואוץ' מציעים לנו דרכי פעולה אחרת, או מראים לנו איפה אנחנו דופקים את הראש בקיר. זאת אומרת, התהליך הזה של re-education, של לימוד מחדש, re-parenting, של הורות מחודשת, שכמובן מי שנותן לנו את המודלינג הכי קרוב לזה בתהליך טיפולי זה המטפל או המטפלת, ובהמשך אנחנו מקבלים את הכלים האלה ולומדים להיות ההורה החסר, שחסר לנו כל כך הרבה שנים, ההורה שלא היה נוכח בקיום שלנו, מחזירים אותו למצב נוכחות, בעצם המודעות שלנו שמתפתחת, ובעצם תשומת הלב שלנו פנימה אל עצמנו. זה התהליך של ההתחברות בחזרה, של הפיצול הזה שנוצר, שאנחנו פנינו החוצה לעולם, ובאופן לא מודע, חיפשנו את העצמי שלנו בחוץ על ידי ההשתקפויות שבני אדם נתנו לנו ונותנים לנו על ידי האישורים, על ידי הביקורת, על ידי השיפוט, על ידי הלייקים או הלא לייקים, התגובות בפייסבוק ובאינסטגרם, כל הדברים האלה, הציונים, המצוינות, ההצטיינות, התעודות, התארים, הג'ובים שקיבלנו, הסכומי הכסף ששילמו לנו, כל הדברים האלה, הם נותנים לנו את התחליף למה שלא קיבלנו, שזה שיקוף בריא, mirroring, של הילד, של האני שלו. אני מדברת על האני האמיתי שלו, על האני האותנטי. החלק הזה שנולד ומרגיש, I am that I am. הנני אשר הנני. לא אני יפה, אני חכם, אני מוכשר, אני זה, אני זה, אני מלך העולם, אני שרירן, אני חמוד. I am that I am. אני זה אני, ואני כמו שאני, עם אמא שלי ואבא שלי, לומדים אותי ומשקפים לי מי אני, אז אני זה מספיק. מי שאני זה מספיק, העצמי שלי מרגיש ממשי, ואני מרגישה ראויה לחוויית שיקוף הזאת. אם זה לא עובר בשלום, אז אני אתחיל לחפש את זה בחוץ, ולאו דווקא במקומות הנכונים. וכל מה שאמרתי כאן, קשור באופן ישיר לחוויית הבדידות הקיומית הזו, שמי מאיתנו לא מכיר את זה. החוויה הזו של ההשתוקקות הראשונית לקרבה, לבונדינג, לחיבור, לאהבה, למבט אוהב ומשקף שרואים אותנו ושאנחנו חשובים ושהקיום שלנו בטוח ושהקיום שלנו משמעותי וששמחים בנו ושאנחנו מהווים מקור של אושר במשפחה שלנו או בקרב מכרנו או האהובים שלנו, שמחים בנו, פשוט שמחים במי שאנחנו, ולאו דווקא במה שאנחנו עושים בשבילם, אלא שמחים בקיום שלנו, הקיום שלנו משמח אותם, ואנחנו שמחים בקיום של האחר, ואנחנו בהכרת תודה על מי שהוא בחיינו ועל מי שאנחנו בחייו. כשאין לנו את החיבור הזה, את הקרבה הזו, את האמת הזו, שהיחסים שלנו לא מושתתים על אמת ופגיעות וחשיפות וכנות, אנחנו נרגיש בודדים. אז זה בידיים שלנו. זה בידיים שלנו להתחבר בחזרה לעצמנו, להעז להביא את עצמנו בכנות, בחשיפות, באמת, לשתף, לבקש את מה שאנחנו צריכים. זה לפרק נוסף. שאני רוצה לדבר איתכם על הפרק הבא, אני מקווה, על הקושי שלנו לדעת מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים, שזה גם כן חלק מהתוכן הזה של לא קיבלנו בו שיקוף ולא למדנו את עצמנו מקרוב. אז במילים אלה אני נפרדת מכם, מודה לכם על ההקשבה, ואני מזמינה אתכם להסכים לבלות יותר זמן עם עצמכם, וללמוד אתכם, ולהבין אתכם, ולחבק אתכם, ולשמוח בכם, ולאהוב אתכם. שולחת לכם חיבוק גדול, עד הפעם הבאה. להתראות.